מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
מי אמר שהבחירות לא הוכרעו? בטח שהיו הכרעות. אולי פשוט לא שמתם אליהן לב. יש הכרעה ברורה כי לא יהיה תקציב, כנראה גם לא לשנה הבאה. יש עוד הכרעה כי לא יהיה משרד אוצר מתפקד. בטח לא כזה עם תוכניות לטווח ארוך, או כזה עם שר שממש רוצה להיות שם. יש עוד הכרעה, אבטלה גבוהה, כזו שתישאר ככל הנראה גם איתנו למשך השנה. אבל יש גם עוד הכרעות, אולי פחות הכרעות ויותר עובדות. המטבע שלנו עדיין חזק, למרות שאין יציבות בשלטון. התוצר שלנו סביר, בטח לעומת מדינות אחרות. הבורסה בסדר. החוב אמנם גבוה, אבל לא יותר ממדינות אחרות, ויש לנו דירוג אשראי שככל הנראה לא ירד בקרוב. אז מה קורה פה? איך יכול להיות שלמרות שאנחנו חיים במדינה בלי ממשלה קבועה כבר שנתיים, הכלכלה שלנו במצב לא רע? על הדברים האלו ועוד נדבר בפרק ה-145 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסטים, הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אהלן אורי.
אהלן שרי.
וכפי שבטח ידוע לכם, פסח, ולכבוד פסח, הפרק נחלק אותו לארבעה חלקים, ארבע קושיות לכבוד החג, אני מקווה ש...
הייתה מסורת.
כן, הייתה מסורת, כן. לא יודע אם יש לנו תשובות לשקושיות, אבל זה חלק מהמסורת.
זה לא עניין.
כן, אוקיי, אז בואו נתחיל. יש גם כמה שאלות מאוד מעניינות שהציפו אותנו השבוע. תמשיכו לשאול אותנו בקבוצה, מנועי הכסף מדברים כלכלה בפייסבוק. אפשר גם בפרטי לשאול שאלות, אבל עדיף שכולם יראו, כי זה פשוט מעניין הרבה אנשים. אוקיי, אז בואו נתחיל. אנחנו כמובן מקליטים את הפרק הזה, זה בהנחה שאין הכרעה בבחירות, ואנחנו לא פתאום, אתה יודע, סביר להניח שלא...
כן, בואו נגיד שאנחנו מקליטים, היום יום חמישי, צהריים, אם בשעה, לפני שאנחנו משחררים את הפרק, זה בדרך כלל אחר הצהריים, אם פתאום יקרה משהו, אז אנחנו נדע על זה בדיוק כמו המאזינים.
נכון. אז ככה, בוא נתחיל עם אינפלציה. איך אנחנו ממשיכים לחיות עם אינפלציה שכבר התחילה להרים את הראש, בלי ממשלה שיכולה לעשות משהו?
תראה, הייתי מחלק את זה לשתיים. קודם כל, למרות שהאינפלציה אכן התחילה להרים את הראש, היא הולכת ועולה, אני לא חושב שאנחנו מדברים על אינפלציה שצריך לחשוש ממנה, כי היא עולה מאפס. אז גם אם היא תהיה באזור של 1%, 1.5% בעוד שנה, זו עדיין אינפלציה יחסית נמוכה, זה אחד. שתיים, כשאנחנו מסתכלים על זה בהיבט של הממשלה, אז צריך לזכור שממשלה יכולה לפעול כנגד אינפלציה, כמו שראינו כשכחלון היה שר אוצר, ראינו המון צעדים להוזלת יוקר המחיה. וחלקם אפילו עבדו. בצעדים האלו נעשים על ידי ממשלה, הם נעשים בתקופה שבה הריבית עדיין נשארת מאוד נמוכה, לא רוצים לעלות ריבית כדי להילחם באינפלציה, אז הממשלה פועלת בצד שלה, אבל הצעדים האלו בעיקר דורשים בעצם עלייה בגירעון. אם זה הפחתות מכסים, הפחתות מס קנייה, סובסידיות ועוד ועוד דברים, הצעדים האלו צריכים גירעון נמוך כדי שיהיה אפשר להגדיל אותו, וזה לא המצב כרגע. זאת אומרת, גם אם יש לנו ממשלה, סביר להניח שלא נראה צעדים להפחתת יוקר המחיה, כמו שראינו בתקופה של כחלון, א', בגלל שהאינפלציה לא מאוד גבוהה, ב', כי אי אפשר כשהגירעון הוא 7-8%, מה שצפוי להיות השנה, לעשות עוד צעדים ועוד הפחתות, רק כדי להוריד
צעדים יוקר המחיה. וזה למרות ירידה בגירעון שצפויה להיות.
נכון, אז 2020 הגירעון היה כמובן בשיא הקורונה, מאוד גבוה, כמעט 12%, אבל גם ב-2021, למרות ההתאוששות של המשק, כנראה הגירעון עדיין יהיה באזור של 7-8%, כך שקשה לראות ממשלה נכנסת וישר מתחילה עוד להוריד מכסים ועוד לעשות צעדים להוזלת יוקר מחיה, כשעוד פעם, האינפלציה לא מאוד גבוהה. איפה כן אני חושב שאם תהיה לנו ממשלה, אנחנו נראה התערבות, ואם לא, ואם נמשיך להיגרר באי-וודאות הפוליטית הזו, אז אנחנו נראה עלייה שרק הולכת ומתעצמת, זה שוק הדיור. בשוק הדיור, אנחנו רואים בחודשים האחרונים זינוק אפילו במחירים, כן. אנחנו רואים זינוק בביקוש, אנחנו רואים שההיצע לא מצליח להדביק את הביקוש, והתחלות הבנייה לא עולות בקצב מספיק מהיר, ולכן המחירים ממשיכים לעלות. צריך לזכור גם שהריבית מאוד מאוד נמוכה, הריבית על המשכנתאות נמוכה, ובנק ישראל עשה כל מיני צעדים, או צעד אחד מרכזי, להקלה על לוקחי המשכנתאות, דרך המשכנתה בריבית משתנה, ריבית הפריים, וגם החזירו את המשקיעים לשוק, ואנחנו ראינו עלייה חדה במספר המשקיעים בשוק הנדלן.
כן. לא, אני רק רוצה לעצור אותך, כי מיד נגיע לשוק הנדלן בחלק השני. לפני זה אני כן רוצה להכניס עוד בחלק של האינפלציה, שאלה שהגיעה אלינו מיעל. לא טיפה במקרו, היא שואלת יותר על השוק המניות, נראה אם אנחנו יכולים לעשות פה סדר. היא שואלת אותנו, אם תוכלו להסביר לי למה אנשים מייעצים לקנות מניות דרך כנגד הסיכון מאינפלציה. הרי בשלב הראשון, גם אם יהיו ציפיות לאינפלציה, כמו שכבר יש, היא אומרת שתשואות האג"ח יעלו, וההשפעה על שוק המניות תהיה שלילית. ולכן היא אומרת בקצרה, האם עדיף למי שיש מזומן וחושש מאינפלציה, פשוט לחכות לנפילות רציניות בבורסה, ורק לקנות אז את המניות. אגב, תמיד, התשובה היא תמיד.
תמיד רק שאף פעם לא יודעים מתי להיכנס ומתי לצאת. אז לחכות ולהגיד, הנה, כשזה יהיה ככה אני אכנס, בדרך כלל זה לא עובד.
אבל יש משהו מעניין בקשר הזה.
נכון. ההסתכלות שמדברים על זה ששוק המניות מגן עליך מפני אינפלציה, זו הסתכלות לא לטווח של חודש קדימה. זה לטווח, כשאתה מסתכל על זה, שאתה רואה איזושהי מגמה אינפלציונית, אז אתה מעדיף להיות בנכסים ריאליים, נכסים בעצם שמדביקים את עליית המחירים, לעומת שוק האג"ח שהוא שוק נומינלי, אתה יודע בדיוק את הריבית שתקבל, לא משנה מה האינפלציה תהיה. עכשיו, מה ההיגיון? כשאתה קונה מניות, אתה בעצם קונה שותפות בחברה. אתה קונה נכס שהוא ריאלי לגמרי, וחברה מעלה מחירים. אם, מה זה אינפלציה? אינפלציה זה עליית מחירים. מאיפה המחירים עולים? זה לא שפתאום המחירים משתנים מעצמם, אלא הפירמות מעלות את המחירים לצרכן, ובעצם על ידי זה, הן מצליחות לשמור על רמת רווחיות, נגיד, סבירה. אם העלויות שלהם, למשל חומרי גלם, או שכר, עולות, אז הם יעלו מחירים כדי לשמור על אותה רמת רווחיות, ככה בעצם מניות מגנות עלינו מפני אינפלציה. עכשיו, גם פה חשוב להגיד, וראיתי עוד שאלה בנושא בקבוצה, שזה, עכשיו אמרנו, משפט שהוא נורא נורא כללי, כמובן שזה לא נכון לכל החברות, וזה משתנה מענף לענף, ובתוך ענף בתתי ענפים, ובחברות עצמן.
למה?
זה בעיקר לחברות שיש להן כוח תמחור. זאת אומרת, אם יש חברות שהן באיזשהו תת ענף, עם תחרות מאוד חזקה, שמאוד קשה לעלות מחירים, או אולי אפילו רגולציה לעלות מחירים, ומצד שני, במקרה באותו תת ענף, עלות חומרי הגלם מאוד עלתה, אז החברות האלה כנראה ייפגעו. ההוצאות שלהם יעלו, יהיה להם קשה להגדיל את ההכנסות בהתן, ולכן נראה את הרווחים יורדים. לעומת זאת, בענפים שאין תחרות גבוהה, שיש יכולת תמחור חזקה לפירמות, ואולי עלות החומרי גלם או ההוצאות, כוח אדם וכן הלאה, לא מאוד עלתה, שם יהיה יותר קל לעלות מחירים, ובעצם להתאים את עצמך לאינפלציה. אז זה משתנה, זה לא אצל כולם אותו דבר, ודווקא בתקופות כאלה זה, אני חושב שנורא חשוב לבחון את היכולת של ענפים שונים ושל תתי ענפים ושל חברות ספציפיות, עד כמה הן יכולות להתאים את התמחור שלהם לתמחור של ההוצאות בעצם שלהם, להתאים את צד ההכנסות לצד ההוצאות, בתקופה של עליית מחירים, כמו שאנחנו רואים היום, שעלויות השינוע עולות ועלויות חומרי הגלם עולים, וכן הלאה, אז צריך לראות מי יכול להתאים את עצמו.
זאת אומרת שכן, הבורסה זה חלק מהחיים שלנו, ואם המחירים עולים, גם המחירים, סביר להניח המחירים שם יעלו, ויש קשר ישיר.
באופן כללי כן, אבל לא שווה לכל החברות בבורסה.
כן, צריך לזכור גם את העניין של המטבע, שיכול להיות שאם יש אינפלציה, המטבע נחלש, ואז גם תהיה השפעה כלשהי על המניות.
כן, זה גם, כבר אנחנו נכנסים לשאלה של משקיעים זרים, איך הם מסתכלים על הבורסה הישראלית ומשקיעים, איך אנחנו מסתכלים על בורסות בחול, אם אנחנו נראה פה אינפלציה והשקל יחלש, הדולר יתחזק, אולי כדאי לי בכלל להשקיע בארצות הברית, וליהנות גם מהתחזקות הדולר. זה כבר נושא נוסף שאתה צריך להכניס לשאלה, כן. האם באמת האינפלציה עלולה להחליש לי את המטבע. אני חושב שבישראל, כשאנחנו מדברים על אינפלציה של 1.5%, אלה התחזיות היום הגבוהות, זה הרף העליון של התחזיות היום. זה עדיין אינפלציה נמוכה, זה לא משהו שמייצר איזשהו חשש למטבע, לאובדן אמון וכן הלאה, אז דווקא בהיבט הזה אני לא חושב שיש מאיזושהי, מהסיבה הזו, עדיפות דווקא להשקיע בחול ולא בארץ.
אז בוא אני אחזיר אותך לאיפה שקטעתי אותך קודם, כי יש אינפלציה במחירי הדיור. המחירים שם עולים, ושוב, תוכנית ממשלתית לא תהיה לנו.
בדיוק. בניגוד לתוכניות להוזלת מחירי המשקפיים, או מכס על בגדים וכאלה דברים, בשוק הדיור זה לא נושא של סתם בוא נוריד את המכס, או בוא נוריד איזשהו מס, זה תוכניות הרבה יותר גדולות, כמו שראינו עם מע"מ אפס בזמנו, או כמו שראינו עם מחיר למשתכן, שבאמת גם הצליחה להוריד את המחירים, או לפחות לעצור את העלייה המהירה שלהם, וזה משהו שיהיה קשה מאוד ליישם, בלי ממשלה מתפקדת, קבועה, יציבה, עם יכולת להעביר תקציב, שכולל גם חוק הסדרים, ולבנות איזושהי תוכנית ארוכת טווח. ולכן, כשמסתכלים על האינפלציה, מכיוון שוק הדיור, כנראה נמשיך לראות לחצים אינפלציונים, בגלל הסביבה הפוליטית, בגלל שיהיה קשה להוציא לפועל איזושהי תוכנית חדשה, אני לא אגיד אפילו הוזלת מחירי הדיור, אלא עצירת העלייה במחירי הדיור. ובעולם כזה, זה מתגלגל בסופו של דבר לאינפלציה. חשוב להגיד פה, במדד המחירים לצרכן, מחירי הדירות לא נמצאים, הם לא נמדדים, מה שנמדד זה מחירי הסחירות בעצם, אבל בסוף כשמחירי הדירות עולים, גם מחירי הסחירות עולים בעקבותיהם אחר כך, וזה מתגלגל לאינפלציה.
ועדיין לא הגענו לזה, הביטוי לא הגיע.
התחלנו לראות, מחירי הדירות עצמן כבר עולים בקצב מהיר, מחירי, סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן, שהוא נמדד על ידי סחירות, כבר התחיל לעלות, והקצב שם רק הולך וגובר, ואם אני מסתכל על שוק הדיור, הדירות עצמן, אז כנראה גם בחודשים הקרובים, סעיף הדיור ימשיך לעלות, כי מחירי הדירות מאוד עלו.
אז החוסר בתוכניות מחבר אותנו ישר לקושיה הבאה, שזה התקציב. ובוא תסביר לי, יש תקציב עכשיו או אין תקציב עכשיו?
תלוי את מי שואלים.
אני שואל אנשים לא שלפני קמפיין בחירות,
זה דבר ראשון. יש תקציב המשכי. זאת אומרת, תקציב שבעצם בנוי על התקציב של 2020, שגם הוא נעשה בסוף דצמבר 2020, שהוא לא באמת תקציב. אז בוא, אין תקציב. מה זה תקציב? תקציב זה לא רק כמה כסף כל משרד יכול להוציא. בשביל זה לא צריך ממשלה, אפשר להמשיך לעד על אותם סכומים. הרעיון של להביא תקציב זה הרעיון של להחליט מה המדיניות, מה המדינה רוצה לעשות, איך מתכננים קדימה, ולא רק לשנה הקרובה, לכמה שנים הקרובות, זה לעשות תקציב. וזה אין לנו כבר הרבה זמן, ועוד פעם, תלוי מאוד בתוצאות של הרכבת הממשלה, אם תהיה ממשלה או לא תהיה, או הולך עוד פעם לבחירות. אפשר להמשיך להתנהל במצב הנוכחי, כביכול, הרבה זמן, אבל זה לא לטובת המשק, זו הנקודה. בסוף החוק אומר שאם אין לך תקציב, אז פשוט אתה לוקח את מה שהיה שנה שעברה, ועובד כל חודש, כל משרד מקבל 12 ממה שהוא קיבל שנה שעברה.
ושאתה אומר שנה שעברה, אתה מדבר לפני הקורונה, זאת אומרת, לפני שמערכת הבריאות פה שינתה את כל פניה.
לא, אז 21, זה כן צריך להגיד, 21 הרי הוא תקציב המשכי לפי התקציב של שנת 20, שנחתם בסוף דצמבר 2020, אבל הוא כבר כלל את כל תוספות הקורונה, כדי שיהיה אפשר להמשיך לשלם למשל את דמי האבטלה לאנשים בחל"ת וכן הלאה, עשו את התקציב של 21 המשכי לתקציב המאוד מוגדל של 2020. אבל עוד פעם, זה פלסטר כרגע. אז ימשיכו לשלם חל"ת, אולי גם אחרי יוני, הכל בסדר. איך אנחנו בונים מחדש מערכת בריאות טובה יותר? איך אנחנו פועלים לשינוי כיוון בשוק הנדל"ן? כל הדברים האלה דורשים חוק הסדרים, דורשים שינוי בתוך העוגה. זה שיש עוגה ואפשר לאכול ממנה זה בסדר. אבל מדיניות זה לשנות בתוך העוגה. איזה משרד מקבל כמה ולמה ומה אנחנו רוצים להשיג? בעוד 4 שנים, איפה אנחנו רוצים להיות? זה הרעיון של תקציב. תוכניות עבודה וכן הלאה, זה אין. ובלי זה, זה פוגע, אני חושב, במשק. אני לא חושב, אגב, היום מישהו שאל אותי אם בגלל שעוד פעם אין תוצאות ברורות, אם יכול להיות שיורידו דירוג לישראל. ואני חושב שהתשובה היא כרגע לא, כי חברות הדירוג, קודם כל זה שאין תוצאות כל כך ברורות, עוד פעם זה תוצאה של בחירות, לא על זה מורידים דירוג, אבל אם עוד פעם לא תהיה ממשלה, ועוד פעם נלך לבחירות, או אם, עוד פעם, או אם תהיה ממשלה שלא תצליח להעביר תקציב, אני חושב שזה התרחיש הפחות טוב מבחינת הדירוג של ישראל, ושדווקא תוקם ממשלה, ועוד פעם היא לא תצליח להעביר תקציב, ועוד פעם היא תתפרק. זה חברות הדירוג מאוד לא יאהבו. זה שלא מגיעים להסכמה בבחירות, העם בסוף אומרת שלא, על זה אני לא חושב שיוריד דירוג, בטח שמצב המשק טוב, ותכף נדבר, נסיים באופטימיות על מצב המשק.
אבל רגע, יש לי שאלה. החברות דירוג לא מסתכלות על זה ואומרות, טוב, רגע, יש לנו עכשיו גירעון גבוה בישראל, אין להם שום תוכנית לעתיד כדי לחסל את הגירעון, הם אפילו לא חושבים על זה, לא דנים על זה, זה לא משהו שמפריע להם?
אם היינו חריגים בעולם, אז כנראה שזה כן היה מפריע. אבל העובדה היא שלהרבה מדינות בעולם יש גירעון עוד יותר גרוע משלנו, יותר גבוה, הם לא בצמיחה כמו שלנו, ככה שסביר להניח שגם ב-2021 הגירעון שלהם יהיה יותר גבוה, והחוב שלהם הוא עצום לעומת החוב של ישראל. החוב של ישראל גם אם 21 תימשך כפי שהיא נמשכת, כנראה החוב בישראל יגיע לאזורים של 80% תוצר. אנחנו מדברים על ארצות הברית ב-150% תוצר, אנחנו מדברים על אירופה ב-160 בחלק מהמדינות. המצב בהיבט הזה, אם כל העולם היה כבר מתיישר, והיה מתחיל עם התוכניות לצמצום הגירעון וכן הלאה, אז כן, זה היה אולי מפריע לחברות הדירוג. אבל בעולם רחוקים משם, אז למה שהם יבואו אלינו בתלונות? אם מורידים לנו, צריכים להוריד לכל העולם ויותר. הם כן, אני חושב יפריע להם...
פשוט שרת רבים חצי נחמה, זה
כל מה שאתה אומר. כן, סוג של. אני חושב שיפריע להם באיזשהו שלב, שדווקא אולי לא זה שהולכים עוד פעם לבחירות ועוד פעם לבחירות, אלא זה שגם כשמצליחים להקים ממשלה, אף פעם לא מצליחים להעביר תקציב. זה כאילו מראה שבאמת אין יכולת להסתכל קדימה, אין יכולת לבנות מדיניות, וזה יכול להטריד אותם, אבל אנחנו לא שם כרגע. אז לא צריך לחשוש מזה.
והקושיה הרביעית, אני הולך לשאול אותך על 10% מכוח העבודה בישראל, שממשיך להחזיק את המשק, אפשר להגיד את זה?
אפשר להגיד, ממשיך להחזיק את הצמיחה.
הייטק אני כמובן.
כן, כן, בהייטק. תראה, כשאנחנו מסתכלים על 2020, שאלה הנתונים שיש לנו כרגע, אנחנו רואים תופעה באמת, כל המוזרה או חריגה. כי בסוף, ישראל, מבחינת ההשבטה של הפעילות הכלכלית, הייתה מושבטת יותר מהרבה מדינות בעולם. יש מדד כזה אפילו שאוסו
מפרסמים. בימי סגרים.
כן, כן, כן. בסוף, על פני 365 הימים בשנה, הפעילות הכלכלית בישראל הייתה סגורה יותר זמן ויותר הדוק מרוב המדינות בעולם. ולמרות זאת, ראינו את הצמיחה בישראל ב-2020 הרבה יותר, או הרבה פחות גרועה במקומות אחרים בעולם. סך כל המשק הישראלי הצטמצם קצת מעל 2%, למרות שחשבנו שיהיה הרבה יותר גרוע, ובעולם אנחנו רואים התקבצות של 6%, 7% ו-8% ב-2020. אז איך זה יכול להיות שהיה פה סגור יותר, ולמרות זאת הנתוני צמיחה שלנו יותר טובים? זה לא בזכות ההתערבות הממשלתית. ההתערבות הממשלתית עזרה, אבל ההתערבות הממשלתית דומה הייתה ברוב המדינות בעולם. ברוב המדינות בעולם, הממשלות נכנסו לגירעונות, הזרימו כסף לעסקים, למשקי הבית, אז זה לא בזכות זה. פה אין לנו זה יתרון, לא עשינו משהו שהוא חריג בסדרי גודל. הסיפור הוא היצוא. היצוא הישראלי, ובעיקר יצוא ההייטק, שזה חלק מאוד גדול מהיצוא, לא רק שלא נפגע ב-2020, אלא אפילו נהנה ממשבר הקורונה, כי אני מזכיר שבמשבר הקורונה, כל עולם הטכנולוגיה עשה בשנה אחת מה שהוא היה אמור לקחת לו 5 שנים, מבחינת ההתקדמות. ואנחנו רואים נתונים מדהימים, אנחנו רואים ברוב העולם, באירופה למשל, שהייצוא מאוד מאוד נפגע, ובישראל אנחנו רואים שבכלל הייצוא עלה. אם אנחנו מסתכלים על ייצוא שירותי הייטק, שזה התוכנות, תוכנות, סייבר וכן הלאה, אנחנו רואים בכלל עלייה של 19% ב-2020. זה מספר אדיר.
כן.
כי העולם הזה מאוד התפתח ב-2020. וזה בעצם מושך את המשק כלפי מעלה, וזה יתרון יחסי מאוד גדול, אני חושב, שיש למשק הישראלי. והיופי הוא גם שאין שום סיבה להניח שזה רק משהו שקורה בקורונה. כי הרי זה לא שהטכנולוגיה, נכון שהטכנולוגיה בשנה של הקורונה, שנת 2020, זה לא שהקורונה נעלמה עדיין לגמרי. ב-2020 כל ענף הטכנולוגיה עשה קפיצה, זה ממש זינוק משמעותי. אבל זה לא שמפה והלאה הענף הזה מפסיק לעבוד. הטכנולוגיה ממשיכה להתפתח, חברות אופנה ממשיכות להתפתח, אנחנו רואים המון כסף שנכנס לארץ לחברות נוספות, אז גם קדימה אפשר להניח שזה ימשיך להיות קטר הצמיחה של המשק, ולכן יש בהיבט הזה, אם צריך להיות אופטימי, השילוב של ייצור שימשיך להיות חזק, אולי לא בקצבים של 2020, אבל ימשיך להיות חזק, ומצד שני, צרכן פרטי שחוזר לתמונה, אחרי שנה המשק היה סגור תקופה ארוכה, בשיעור החיסכון כרגע הוא גבוה, יש כסף להוציא ברמת המקרו כמובן, אז אנחנו נראה כנראה ב-2021, אם לא יהיו הפתעות מאוד חריגות, נראה שיעור צמיחה יפה, וזה בהחלט יתרון. אני מזכיר שגם ככל שהצמיחה נראה יותר, זה עוזר לצמצם את יחס החוב לתוצר דרך המחנה. אז זה גם עוזר בהיבט הזה של המדיניות של ה... או חוסר המדיניות של הממשלה.
כן, אני אשאל אותך שאלה שאני לא בטוח שיש עליה תשובה, אבל יכול להיות שאין קשר לקורונה, יכול להיות שאנחנו פשוט באיזשהו עידן כזה שפשוט ההייטק והחברות האלה הגיע השלב שלהם להתייעל והם התייעלו, וזה היה רק טריגר קטן.
קודם כל, זו מגמה שהתחילה הרבה לפני הקורונה. החברות ההייטק, בעיקר תוכנה, לא, דווקא לא חומרה, זה תהליך שנמשך כבר כמה שנים, והוא צובר תאוצה וצובר תאוצה, ויש לישראל יתרון יחסי בעולם הזה. צריך להבין. יתרון יחסי ברור. יתרון יחסי, דרך אגב, מה זה אומר? זה אומר גם שכשהשקל נחלש, כשהשקל מתחזק, למרות שזה פוגע באותם יצואנים, וזה פוגע בהם, הם עדיין מצליחים למכור יותר, להגדיל את המחירות שלהם, ואפילו לפעמים אנחנו רואים אותם, יש להם יכולת תמחור, כי יש להם יתרון יחסי. אין תחרות גדולה. אז הם בעצם הרבה בתמחור מכסים חלק מהפגיעה בגלל ההתחזקות של השקל, וליתרונות גדולים. אני חושב שכן, השנה הזאת של הקורונה, עוד פעם, היא לא התחילה את המגמה, היא האיצה אותה, והעובדה, אתה יודע, העניין של עבודה מהבית. הרי עבודה מהבית זה שינוי שכנראה ימשיך קדימה,
כן.
במידה כזו או אחרת. וזה דורש שירותי סייבר, וזה דורש שירותי החסנת מידע, וזה שירותי תעבורת מידע. זה שינוי מבני בכלכלה העולמית, שיעשה טוב לייצוא הישראלי.
כן.
וזה רק דוגמה אחת. ולכן אני חושב שבהחלט גם קדימה, אפשר להמשיך לסמוך על הקטר הזה, ופה אנחנו נכנסים לעניין של מדיניות ממשלתית. בלי מדיניות ממשלתית, יהיה קשה לבוא ולהמשיך לנסות לתמרץ את הענף הזה, להעביר עובדים והכשרות, יש מה לעשות, ממשלה, אתה יודע, הרבה פעמים אומרים, עדיף שלא תהיה ממשלה, כי שתן לשוק לעשות את שלו, ממשלה רק הורסת. אני לא מסכים אף פעם עם הקביעה הזו, נכון שלפעמים תוכניות ממשלתיות אין לו משהו, אבל בסוף, אם יש כיוון, אפשר להגיד שבגלל שלפעמים הכיוון לא טוב, אז לא צריך שיהיה איזשהו מכוון. צריך שיהיה מכוון, צריך פשוט שיעשה את הדברים נכון.
כן, עדיף ממשלה טובה, בוא נגיד, מממשלה
כן,
גרועה.
בדיוק.
אוקיי, עד כאן החלק הזה, נעבור לחלק האחרון, הדבר המוטרף שקרה השבוע ואולי לא שמתם אליו לב.
אני אתחיל?
בבקשה.
אחד הסיפורים. האמת שאתה יודע, היה שבוע שעבר את הפגישות של סין וארצות הברית, באלסקה.
כן.
והרבה דיברו על נושא טיואן, ורציתי כל הזמן להתעדכן ולראות מה קורה, אז הייתי לא מעט בחיפושים אחרי... דברים שנאמרים שם בפגישות, ואחרי מה שממשלת טיואן מפרסמת, ופתאום קפץ לי בקשה או הצעה של ממשלת טיואן לאזרחים שלה להפסיק לשנות את השם לסלמון. אחת הכותרות המוזרות שראיתי מזה הרבה זמן, ואז נכנסתי קצת וראיתי למה זה קורה, מסתבר שיש איזושהי רשת מסעדות בטיואן, מסעדות סושי, שרצו לעשות מבצע, ועל הדרך גם לבדוק עד כמה אנשים ילכו רחוק של לקבל ארוחה חינם, אז הם אמרו שמי שבשם שלו יש את האות הסינית המסורתית לסלמון, או משהו דומה, או שהשם שלהם דומה לסלמון, או מכיל משהו שקשור, יכולים לבוא ולקבל ארוחה, לראות תעודת זהות ולקבל ארוחה חינם, ואנחנו ראינו, לפי הכתבה בעצם, יותר ויותר אנשים, התחילו בטיוואן לשנות את השם שלהם לכל מיני דברים שקשורים לסלמון. כמובן שמיד אחרי שהם קיבלו את הארוחה חינם, הם שינו חזרה.
כן.
אבל צבעו על משרד הפנים, מה שנקרא, עשרות אנשים ביום, ושינו את השם לסלמון. היה זה אחד שקרא לעצמו Deep Wasabi and Eat Salmon. אחד שהשם שלו הכיל 36 אותיות, כולל כל מיני אמוג'ים שקשורים לסי-פוד.
גדול.
ועוד שטויות כאלה. ארוחה ומיד חזרה למשרד הפנים, לשהק ולהחליף את השם חזרה.
אתה גם יכול להשאיר, מה אכפת?
כן.
יקרוא לך וסאבי בשכונה. אני לוקח אותך לאפריקה. לא יודע אם ידעת, אבל אוכלוסיית הקרנפים השחורים בנסיגה חדה מאוד. משנת 1970 היו 65,000 קרנפים שחורים.
יודע ותרמתי לא מעט כסף.
באמת?
כן, שהייתי בדרום אפריקה.
אוקיי, אז אולי, אז תקשיב לזה. אז הם ירדו מ-65,000 ל-5,500. היום היה דיבורים על זה שזה היה כבר באזור המיליון, 800,000-900,000. אז מה עשו בבנק העולמי, או רוצים לעשות בבנק העולמי? להנפיק אגח שעוקבת אחרי מספר הקרנפים השחורים באפריקה. בסך הכל, לגייס 45, הם רוצים לגייס 45 מיליון דולרים, וההחזר למשקיעים יקבע לפי השינוי במספר הקרנפים. זאת אומרת, התנאים האלה של האגח, הם לא יקבלו קופונים, אלא הם יקבלו חזרה את הקרן, שזה יגיע לתרומות מאנשים שיתרמו לגלובל אנביירמנט פסיליטיז, בתוספת של תשלום עם מספר הקרנפים גדל. וזה שילוב בין, אתה יודע, העולם שלנו לבין עולם ה...
אתה זוכר בתוכנית שעשינו על ESG, דיברנו על...
כן.
מה שנקרא, זה נקרא אגח ירוק. זה בעצם כן. אגחים שהריבית שלהם השתנה בהתאם לכל מיני... הישגים. עכשיו, אני לא יודע איך זה במקרה שאתה מדבר עליו, אבל בהרבה מקרים של אגח ירוק, יש גם היגיון כלכלי מאוד ברור. זאת אומרת, אם נגיד על כל 10,000 קרנפים שחורים, אפשר להכניס יותר כסף, דרך מבקרים בספארי, צריך למצוא איזשהו דרך לייצר הכנסה מכך שאנחנו מצליחים במשימה שלנו, ואז גם ההכנסה הזאת פשוט הולכת מיד לרוכשי האגח, זו דרך נהדרת. כל כן. החישור לאגח ירוק זה המון יצירתיות ומחשבה, אבל זו דרך נהדרת מצד אחד לגייס כסף, מצד שני גם למשקיעים יש אינטרס כלכלי מאוד ברור שהתוכנית תצליח.
כן, וזה ממש בקלות לגייס 45 מיליון דולר לדבר כזה בעולם.
היום?
מגוף גדול.
היום זה...
כן.
מגייסים לדברים הרבה יותר מוזרים מזה.
בדיוק. תודה רבה שהזנתם, חג שמח.
חג שמח.